ראינו את המלחמה בין דור.
אז אני אקרא שוב, נסכם מה ראינו. אנחנו ראינו את המלחמה של מלך ישראל, מלך יהודה ומלך אדום במואב. ראינו שיש פה מרד של מלך מואב במלך ישראל, ויוצאים להילחם בו שלושה מלכים. מלך ישראל מגייס לטובתו את מלך יהודה. מלך יהודה מציע להגיע מדרום דרך מדבר אדום, וכך גם מלך אדום מצטרף, כך שיש לנו שלושה מלכים בעצם נגד מלך מואב. ראינו שהפשיעה הזאת הייתה כבר כשמת אחאב הוזכרה, גם פה זה כתוב מפורש, והיא כמות אחאב, ועכשיו רק זה נסגר. מצד שני ראינו שכתוב ויצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון ויפקוד את כל ישראל, ובתור שכזה, אז הפרשה שלנו, הסיפור שלנו, הוא מצד אחד המשך למותו של אחאב, הוא בעצם אמור להוות הידרדרות בית אחאב, כן? המשך להידרדרות בית אחאב מאז מותו, המשך בעצם לפרק א', ומצד שני זה אמור להיות המשך לתחילת ימי אלישע, כי ויצא מלך יהורם ביום ההוא, המפרשים אומרים מה זה ביום ההוא, שביום שבו אלישע מגיע לשומרון, באותו יום יוצא מלך יהורם, והתזמון הזה כנראה לא מקרי, בשמיים כנראה שזה, ואלישע מצטרף בתור חייל לצבא, שזה כבר עצם היציאה שלו לצבא היא משהו מיוחד, שהוא לא מוכר לנו מתקופת אליהו, שאליהו מצטרף לצבא. טוב, וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה למור, מלך מואב פשה בי, התלך איתי למואב למלחמה, ואומר אלה כמוני כמוך, וכבר אמרנו שהסיפור הזה מזכיר לנו לכאורה את הסיפור של יהושפט שמצטרף אל אחיו, המלחמה ברמות גלעד. כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, ממש זה, רק בהבדל, מיד נראה שאולי המטרה של זה היא ליצור איזושהי השוואה. ויאמר איזה הדרך נעלה, ויאמר דרך מדבר אדום, וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום, וסובו דרך שבעת ימים ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. אז הבעיה...
אתה מביא הביטויים האלה.
כן, 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 יש פה... מה,
כמוני כמוך.
כמוני כמוך, כן, גם ראינו את זה, ללכת ש... תכף נראה 200 נפרדים בהם. מלך מלך ישראל ומלך יהודה מלך אדום ויסור בו דרך שבעת... בכל אופן, אין להם מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. זה מזכיר לנו גם את סיפור את אליהו קצת, כן, שגם שם התוצאה הייתה שלא היה מים גם למחנה. ויאמר מלך ישראל, כי יקרא אדוני שלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. הנה מלך ישראל פתאום שם לב שה... כן, פה הוא מכניס את השם, שהשם השם בבעיה הזאת. לא סתם התנך שם לו את זה בפה, כי בעצם... זה רוצה להגיד לנו שלכאורה יש פה משהו אלוקי נגד המלחמה הזאת, כך על פניו. אם באמת כמו שאמרנו שהמגמה היא החלשת בית אחאב כעונש על מעשי אחאב ואביו, אז אנחנו מבינים שבאמת זה הגיוני שזה טוב מבחינת הקדוש ברוך הוא רוצה שבית אחאב ייחלש, והמרד של מואב הוא מתבקש. אז זה ש... לא יהיה מים, זה גם כן תוצאה ישירה של הדבר הזה. והשאלה העיקרית היא, אם כן, למה מלך יהודה משתף פה פעולה? אין שום מי שעוצר אותו, ותכף נראה שהוא לא היחיד שמשמע שגם אלישע יוצא לקרב הזה, אז כנראה שכן יש מקום לקרב הזה. היום אומר יהושפט, אין פה נביא לאדוני, ונדרשה את אדוני מאותו. ויען אחד מעבדי מלך ישראל, ויאמר פה אלישע בן שפט אשר רצק מים על ידי אליהו. אז... שני דברים פה. אז דבר ראשון, זה שיושפט נזכר עכשיו לשאול בהשם, זה מאוד מעניין. למה לא שאלת לפני שיצאת למלחמה כמו בפעם הקודמת? ושם הרי אמרו לך לא לצאת, ובכל זאת יצאת וכמעט שילמת על זה בחייך. אז עכשיו אז הפתרון הוא לא לשאול בכלל, רק כשאתה מגיע לצרה, מה ההיגיון? כן, אז עדיף אולי, כי יוצא לכאורה שהמסקנה של יושפט הייתה שעדיף בכלל לא לשאול. כן, פעם שעברה אמרו לי לא, ואז יצאתי בכל זאת, אז פעם אני בכלל לא אשאל. ומה חשבת שיקרה? לכן העצמה הזה הוא מתבקש. זה אחד. הדבר השני הוא, פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו, אז פה יש את חז"ל הידועים שאומרים שיצק מים על ידי אליהו בהר הכרמל. אז זה לא סתם תזכור את אשר יצאת מים על ידי אליהו, אלא שיש פה מישהו שהוא כבר, יש לו איזשהו ניסיון. אמנם הוא לא הוריד בעצמו את הגשם, אבל הוא יצק מים על ידי אליהו, באותו אירוע ידוע שכולנו זוכרים שירד גשם. אז בוא נביא אותו, אמנם הוא רק היה שוליה שם, אבל אולי הוא בעצמו יוריד לנו גשם. ויאמר יהושפט, יש אותו דבר אדוני, וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום. ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה לי ולך, לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. שאלה טובה, למה אלישע יוצא כנגדו. אנחנו הרי הזכרנו, זה לא קראתי עכשיו את שלושת הפסוקים הראשונים של הפרק, אבל אנחנו כבר הזכרנו שיהורם לא היה רע כאביו וכאמו, הוא לא היה כמו אחיו, אומנם הוא היה רשע, אבל במפורש רק לא כאביו וכאמו. אז למה פה אלישע יוצא נגדו בצורה קיצונית? למה פה הולך אל נביאי אביך ונביאי אמך? ויאמר לו מלך ישראל, אל, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. כן, מה עכשיו אתה מעורר חשבונות ישנים? אנחנו ננסה להבין אז באמת למה אלישע באמת מעורר פה את החשבונות הישנים. ויאמר אלישע, חי אדוני צבאות אשר אמרתי לפניו, כי לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך. כן, בכלל לא הייתי מסתכל עליך. אז אומר אלישע, מצד אחד איתך לא הייתי מדבר בכלל, מצד שני אומר ליהושפט, כן, ליהושפט אני את פניו אני נושא, למרות שבאמת רק עכשיו הוא נזכר. ואתה קחו לי מנגן, אז המפרשים פה מסבירים, נזכרנו את זה שהוא היה בכעס, כדי לצאת מהכעס צריך פה נגינה. רק ינגן המנגן ותהיה עליו יד אדוני. ויאמר, כה אמר אדוני, עשו הנחל הזה גבים גבים, כן, כל הנחל הזה יתמלא מים בגבים, כי כה אמר אדוני, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם. הנה אלישע עושה את נס הגשם, לא יראו את הגשם, כלומר שיטפון. בעצם כאן המפרשים מסבירים, שיטפון. זה הגיוני מאוד במדבר אדום, זה הגיוני גם במדבר יהודה, שהוא מקביל לו, יורד גשם שם בהרים והשיטפון מגיע ללמטה, למרות שבמדבר עצמו לא יורד גשם. אגב במדבר יהודה זה בדרך כלל ככה, מעט מאוד גשם יורד בפועל, הרוב יורד בתוך הנחלים. ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם, ונקה זאת בעיני אדוני, ונתן את מואב בידכם, והקיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור, וכל עץ טוב תפילו. המפרשים פה מתעסקים, איך יכול להיות, האם זה הוראת שעה שמותר להרוס את, בל תשחית את עצה, לא תשחית את עצה, איך בדיוק? כן. הוראת שעה, או שעל מואב כן מותר, פחות קריטי כאן לענייננו. וכל מעייני מים תסתומו, וכל החלקה הטובה תחאיבו באבנים. אז משמע שיש הוראה ממש, הסבר מה בדיוק לעשות עם מואב, ולכאורה יש נס של הקדוש ברוך הוא, יש מים שהקדוש ברוך הוא מספק לצבאות האלה, גם הסבר איך להילחם. אז הקדוש ברוך הוא רוצה במלחמה הזאת או לא רוצה במלחמה הזאת? ויהי בבוקר קהלות המנחה, ועל זה דיברנו שזה ממש ליצור השוואה מול, השוואה ואולי גם הנגדה, אנחנו ננסה להגיד, בין אלישע לאליהו. קהלות המנחה זה לא אותה, זה לא אותה מנחה. כאן זה ויהי הבוקר קהלות המנחה, ובפשטות עולת התמיד של בוקר. והנה מים באים מדרך אדום ותמלא הארץ את המים. וכל מואב שמעו כי עלו המלאכים להילחם בם, ויצעקו מכל חוגר חגורה ומעלה, ויעמדו על הגבול, וישכימו בבוקר, והשמש זרחה על המים, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. הפשט הוא שהם ראו את הזריחה של השמש, כן, בשמש ברגע הזריחה, זה עוד אדום, הם ראו את הזריחה על פני המים, וזה היה נראה להם כמו דם. זה הפשט. כמו שהזכרנו, יכול להיות שבמציאות הגיאוגרפית של המקום, ארץ אדום, היא נקראת ככה כי יש שם הרבה חול אדום, באמת יכול להיות שהמים היו אדומים, למרות שזה מים, שזה גם תרם להבעיה, כי יש שם הרבה אבן חול אדומה, אז באמת יכול להיות שזה מה שהיה, אם היה שיטפון פתאומי באמצע הקיץ, בהחלט ייתכן. אז זה גם אפשרי. השאלה היא, כן, השאלה הקשה זה איך הם, מה הם זיהו, כאילו האם הם זיהו ממש דם, זה כן ככה משמע. ויאמרו דם זה, החרב נחרבו המלאכים, ויקו איש את רעהו ועתה לשלל מואב. כן, משמע שהיה נדמה להם שכל הנחל מלא דם, שזה באמת מוזר, כן. כל הנחל מלא דם רק מה, הם הבינו שהייתה מלחמה ו... יכול להיות. אני רוצה להציע שזה לא מה שהם ראו, למרות שלא ראיתי פירוש כזה. כלומר, זה לא מה שהם חשבו, אלא שבאמת הם ידעו שזה מים, והם רק ראו שהמים נראים אדומים. והמואבים, כמו שמצאים במקומות אחרים בחז"ל, הבינו שיש פה איזשהו סימן. כלומר, זה שהמים נראים אדומים, זה סימן למה? סימן הניצחון להם. המים האדומים שבאים מדרך אדום, מסמלים איזשהו מוות לצבא האדומי. וזה מה ש... וככה, זה ראינו, מי שזוכר, יש מדרש חז"ל ידוע, על ראו כי ראה נגד פניכם, אומרים חז"ל, שפרעה ראה איזה כוכב אדום, פניהם האדים, עולה כנגד עם ישראל, ואז הוא מבין שכאילו יציאת מצרים יצא ממנה דם, וחז"ל באמת אומרים, כן, שזה היה יכול לקרות, ואיפה זה קרה בדיוק, כן, הדם של הברית, וכן הלאה. כלומר, יש פה איזשהו סימן, ניתוח של איזה סימן, לא, כן, נראה לי יותר הגיוני בהבנה, והם אמרו, דם זה, החרב נחרבו, מלכים ויקו איש את רעהו, גם כן, המילים האלה נתונות פה במחלוקת הפרשנים, החרב נחרבו המלכים. יש כאלה שמפרשים לשון חרב, החרב נחרבו, כן, עשו מלחמה בחרבות, אפשר, שמה?
מי אומר את הפסוק הזה?
ואמרו, זה המואבים אומרים. החרב נחרבו המלכים, ויקו איש את רעהו, ואתה לשון על מואב. המואבים אומרים, כמו תמיד, צבא שהוא מורכב משלושה צבאות, לפעמים חיכוכים, מורגים אחד השני, מצאנו ככה אצל שאול במכמס, מצאנו אצל גדעון נגד מדיין.
המואבים אומרים את זה על ישראל או ישראל אומרים את זה על מואב?
המואבים אומרים את זה על ישראל.
שישראל ילחמו
על אדומים? כן, שהם ילחם ישראל, יהודה ואדום. הרי כל החיבור הזה הוא רק חיבור למטרת מלחמה על מואב. היה קצת קשה, אני יכול להציע, חלק מהמפרשים מציעים, החרב נחרבו מלשון יובש. מלשון, לא היה להם מים לשתות, כן? המואבים לא מדמיינים בכלל שכן, שאולי יש פה איזה גשם יכול להיות, כמו לפי הפירוש המסורתי שזה ממש דם. איך יכול להיות שמה זה הדבר הזה? זה בטח דם, למה? מה קרה? היה צמא. כל עוד היה להם מטרה משותפת, כל המלכים הלכו ביחד. ברגע שהצמא התחיל קצת להעיק, מתחילות מלחמות, ההוא מאשים אותו וההוא מאשים אותו, וזה אומר לו באדומית והוא מקלל אותו בישראלית. בסופו של דבר, כן? החרב נחרבו המלכים ויקו איש את רעהו ועתה לשלל מואב. ויבואו אל מחנה ישראל ויקומו ישראל ויקו את מואב וינוסו מפניהם ויקו בה ויקוט את מואב והערים יהרוסו וכל חלקה טובה ישליכו איש אבנו ומילאוה וכל מעיין מים יסתומו וכל עץ טוב יפילו עד ישאיר אבניה בקיר חרסת ויסובו הקלעים ויקיעו ויקוע. כלומר, הם מגיעים עד קיר חרסת. קיר חרסת זה קיר, זה הבירה של מואב. היום היא קרק. כן, עדיין נמצאת שמה, כן, לפעמים היא נקראת קיר מואב, פה היא נקראת קיר חרסת, כי כנראה היו שני קיר בעולם הקדום.
זה חרשת, לא?
מה?
זה לא קיר חרשת?
זה כתוב חרסת. זה פחות משנה, כלומר פה יש... המילה השנייה בתנ"ך היא תמיד מילת זיהוי. כלומר, שם העיר הוא קיר, וחרסת זה זיהוי, כאילו. כי היו שני קיר, לכן תמיד כתוב קיר מואב. יש כנראה כמה, אנחנו גם יודעים היום להגיד שבאזור מואב היו הרבה ערים שנקראו קריה, קרייתיים, קריית, כל מיני כאלה, אז קיר. ויסובו הקלעים ויקום. אז זה, ואנחנו אם כן רואים מצד אחד, עד כאן ראינו שיש לפעמים, הקדוש ברוך הוא לפעמים בעד, לפעמים הוא נגד, פה ממש לא רק שמה שאלישע אמר שיהיה מים זה הופך לטובת עם ישראל, אלא המים האלה שבאים ומצילים את עם ישראל מהתייבשות הם אותם מים שמתאים בעצמם את מואב. כלומר, ממש הקדוש ברוך הוא הולך איתם עד הסוף, גם מציל אותם מצמא, ובאותו מהלך גם הקדוש ברוך הוא מטעה את המואבים. שזה חוסך לעם ישראל כמובן הרבה זמן, כי אם עם ישראל עכשיו היה צריך להתחיל להיכנס למצור על כל עיר, וזה, זה היה לוקח הרבה זמן, וככה כשהמואבים באו ותקפו את ישראל אז הם חיסלו אותם, נשאר רק קיר חרסת, רק עיר אחת להילחם עליה, כן, בירת מואב. וזהו, יש פה באמת, אז רק נקרא עוד את ההמשך. וירא מלך מואב כי חזק ממנו מהמלחמה ויקח אותו 700 איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכול. אנחנו מכירים את זה גם ממלחמות שלנו, כאשר יש מצור, למשל אנחנו מכירים את זה במצור החורבן, אז הסיכוי היחיד, במצור, כאשר בייחוד כשאתה מול צבא גדול, הסיכוי היחיד שלך הוא לצאת מהחומה ולתקוף. זה ברוב הפעמים. ואלא אם כן הקדוש ברוך הוא ישלח לך איזה מלאך כמו יוצא סנחריב. אבל נגיד אנחנו מכירים במרד החורבן שהיה הרבה ניסיונות של היהודים לצאת החוצה אל הרומאים. בניסיון הראשון, פיטוס מתאר, יוספוס מתאר אחר כך כשהוא ישב, הוא מתאר שהיהודים כמעט הרגו את טיטוס בניסיון הראשון ביציאה החוצה והגיעו עד קרוב אליו. אחר כך חיילים שלו כבר לא נתנו לו להתקרב. יוספוס מתאר כאילו טיטוס הצליח לסגת. במילים אחרות, טיטוס ברח כל עוד נפשו. כן, הרי זה תזכור שיוספוס כתב את זה תחת שלטון רומאי, אז הוא לא יכול לכתוב את האמת, כי בכל זאת יש צנזור. אז במילים אחרות, טיטוס ברח כל עוד נפשו וניצל, כן? אבל מאז הוא כבר לא התקרב, לא יזלי התקרב לחומה. או כלשון יוספוס, החיילים לא נתנו לו להתקרב לחומה. בסדר? אבל בסופו של דבר, אז זה הסיכוי היחיד. הסיכוי היחיד הוא לעשות פריצות החוצה, מתוך ניסיון לפגוע, למוטט את הצבא על ידי הריגת מלך של האויב או אחד המצביעים של האויב, שזה יכול לפגוע במלחמה, מה שגם כאן רואים. כאן אולי אפילו זה לא סתם, כן? זה לזהות את נקודת התורפה אולי, שזו מלך אדום, שהיא הנקודה החלשה, או נקודת החיבור הלא מובנת מאליה, כן? מלך יהודה וישראל, אפשר עוד להבין, אבל מלך אדום פה, כן? הוא נקודת התורפה. אז הוא ויקח איתו 700 איש עולף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכולו. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו עולה על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מעליו, וישובו לארץ. כן, אז תכף נסביר את הפסוק הזה, זה פסוק מאוד מעניין, חז"ל דורשים אותו בכמה מקומות, יש פה כמה, שני פירושים אפשריים, במפרשים. בכל אופן, רק עוד לפני זה נעיר שבאמת, היום אנחנו מכירים, יש מאמר מאוד מעניין של פרופסור יהודה אליצור, נכון לברכה, אבא של יואל אליצור, על הוא משווה בין כתובת מישה, שמעתם? מכירים?
כן.
בין כתובת מישה למסע מואב של ישעיהו, של יחזקאל. לא נאריך בזה עכשיו. הוא טוען שהנביאים כבר הכירו את כתובת מישה, כנראה כתובת מאוד ידועה. כתובת מישה, אני אסביר מה זה, מצאו ליד העיר דיבון, היום דיבן. זוכרים שדיברנו אתמול על פעם שעברה על החלקים של מואב, דימון נמצאת כמה קילומטרים צפון על הארמון.
אתה
רואה את הדימון? כן, כן, כן. אז אנחנו יודעים איפה זה אתר ודיבן גם היום. כן, הם מערים בירדן, וליד דיבון מצאו כתובת לפני 150 שנה. בשנות ה-60 של המאה ה-19 מצאו כתובת, הבדואים מצאו אותה, כתובת כנראה מאוד גדולה וארוכה, וכמיטב דרכם של בדואים הם רצו לעשות מן הכסף, אז הם שברו אותה, כי הם ידעו שאם אתה מוכר כתובת שלמה אתה מקבל ככה וכך כסף, אם אתה מוכר כל פעם חלק אחר אתה מקבל זה, כן. עד היום זה ככה, דרך אגב המגילות הגינוי זה אותו סיפור, כן? הם מצאו את המגילות, הם גזרו אותם, זהו, שכל חתיכת, כל חתיכה זה הרבה כסף. בקיצור, אז הם שברו אותה, בסוף איזה ארכיאולוג, קלרמן גנו, קראו לו, צרפתי, קנה אותה, והיום היא נמצאת בלובר, אני חושב, בפריז. ושמה, אז היא כתובת ארוכה במואבית, ואחד הדברים שהתגלו, שהשפה המואבית היא מאוד קרובה לעברית, מאוד מאוד קרובה לעברית. כלומר, אם אתם הייתם קוראים את הכתובת, היה לי תרגיל כזה באוניברסיטה לפרש את הכתובת, עברית, עברית תנכית, כאילו, אבל אתה קורא כמעט הכל. באמת, אין שום כמעט, זה עברית
תנכית. אותיות כאילו זה?
עברית, לא, אותיות של עברית קדומה, אבל אתה לומד את זה במובן, כאילו אתה לומד, זה לא בעיה, אתה קורא את זה, אותיות של עברית קדומה, מאוד דומה, השפה אותה שפה, שפה של התנך, כאילו, ממש, הם כותבים כמעט הכל דומה, ממש דומה. יש כמה מושגים שלא צריך לפרש, היום יש נטייה להגיד שדוד המלך מוזכר בכתובת. כן, פעם לא העזו להגיד את זה בפה מלא, כי דוד המלך לא קיים הרי. אז היום באמת, היום אחרי שמצאו את כתובת, מה שנקרא כתובת בית דוד, בתל דן, היום נוטים להגיד שגם הוא מוזכר בכתובת מישה. יש שם גם מושגים שלא ידעו לפרש. לא משנה, זה ממש מחקרים אחרונים, התעסק בזה קצת חנן אשל, זה כבר לא לברכה מי שמכיר. בכל אופן, שם המתואר, באמת כל מה שאנחנו קוראים פה עכשיו, את כל המרד המואבי, מתואר שם בהריכות, ומישה שם, מלך מואב, איזה אסטלה, כן? מצבת ניצחון של מישה מלך מואב, שבו הוא מתאר איך שהוא כבש בחזרה את הערי המישור, את הערים שמצפון לארנון, הוא כבש אותם מיד ישראל, והוא הרג את כל האנשים שהיו בערים האלה, ושהוא, איך הוא לוקח שלל, והוא לוקח שם כל מיני, את כלי השם, הוא מזכיר, הוא מזכר שם השם, י' כו' כן, הוא מזכר בכתובת, הוא לוקח את כלי השם, ושם אותם במקדש של כמוש, כן? ככה זה אליל המואבי שמוזכר שם, ממש כמו בתנך, כן? ועוד כל מיני דברים כאלה. כלומר, ממש הכל כל הרקע פה שאנחנו קראנו אותו, ויהי כמות אחאב, ויפשע מואב ומלך ישראל, זה מתואר שם בפסוק אחד, והיו הרבה שהם ניסו להסביר לפי הכתובת שם את מה שקורה כאן, גם יהודה אליצור יש לו שם הסברים שהוא מנסה להסביר מה קורה כאן. לענייננו, מה שחשוב הוא באמת שמצאו איזשהו משהו שהוא מקביל לתנך ממש, אחד לאחד, מבחינת הסיפור, שזה מעניין, כולל השם של המלך, כולל התיאורים, כולל הצון והבקר, הרבה דברים כאלה. רואים שם אגב גם את החיכוך בין המואבים לאדומים, גם יש לזה שרידים בכתובת. ייתכן מאוד, אם כן, מה שעומד פה ברקע, הוא שיש אינטרס כפול מבחינת יהושפט ומבחינת יהורם. יהורם האינטרס שלו במלחמה הוא להחזיר את מואב תחת שלטונו, כן? לכן זה מאוד מודגש בהתחלה, ומישה מלך מואב היה נוקד והשיב למלך ישראל 100,000 קרים ו100,000 אלים צמר. כן? העניין הוא עניין כלכלי מבחינתו, והוא רוצה להחזיר את הנקודה הזאת. לעומת זאת, מבחינת יהושפט, האינטרס הוא בכלל לא אינטרס כלכלי. האינטרס הוא אלוקי. האין פה נביא להשם ונדרשה את השם מאותו. כלומר, יהושפט יוצא למלחמה מתוך הבנה שמלך מואב, יש פה איזה חשבון שצריך לסגור איתו. הוא חילל את שם שמיים אולי, כנראה במלחמות שלו וכו' וכו'. או טבח ביהודים או כל מיני דברים כאלה, וצריך לסגור איתו את החשבון על הרקע הזה. ולכן, אין פלא באמת שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, ואולי גם לכן יהושפט בכלל לא צריך להתייעץ עם איזה נביא לפני שהוא יוצא למלחמה, כי הוא לא יוצא למלחמה מתוך אינטרס, אלא הפעם הוא יוצא למלחמה על שם שמיים. האינטרסים האלה הם אינטרסים מנוגדים, וזה בדיוק מה שאלישע אולי מנסה להראות. ולכן כאשר יהורם פונה אליו, הוא אומר לו, לא, כן, איך הוא אומר לו? חי השם צבאות ששרמדתי לפניו, כאילו לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נוסק עם הביט אליך ועם הרקע, או לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. אם אתה מחפש מישהו שיגיד לך שאתה עומד לנצח בקרב ובשביל זה באת אליי, אז תלך ל-400 נביאים של אבא שלך, הם ידעו לעשות את זה טוב, אני לא אגיד לך את זה. ובאמת?
למה לא?
מה?
למה לא?
לא, כי האינטרס האלוקי הוא לא פה. אין אינטרס, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. האינטרס של הקדוש ברוך הוא ירידת בית אחיו ולא עלייתו. ולכן, מבחינה זאת שאתה ממשיך את אבא שלך ואתה רוצה עכשיו להחזיר את מואב תחת או לישראל, אין פה אינטרס. יש, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה ניצחון במלחמה, אבל לא בצורה כזאת שמלך ישראל ירוויח מזה. כן? לא, אין לנו פה שיתוף אינטרסים. האינטרס שלי משותף עם יהושפט. כן? שבא חילול השם או דבר כזה, אבל לא, ממש אין לי פה אינטרס כלכלי, כן? או אינטרס לעזור למלך ישראל, זה ודאי שאין, וזה בדיוק מה שיהושפט, למה שאלישע רוצה להראות פה ביחס הכפול שלו. מצד אחד הוא אומר לשני המלכים, למלך ישראל הוא אומר לו, אני לא בכלל תעוף לי מהעיניים, ולמלך יהודה הוא אומר, כן, הוא אומר, כן, ונקה זאת בעיני השם, ונתן כמואב בידכם. על פניו לכאורה, אלישע לא מתייחס למלך אדום. אין שום התייחסות למלך אדום או לנוכחות של מלך אדום. אני חושב שהוא כן רומז התייחסות למלך אדום, ואולי ננסה להציע את זה עוד מעט, כאילו. בעקיפין יש פה איזשהו משהו שגם מלך אדום קשור אליו. אבל בשביל זה צריך להבין את הסיפור של סוף המלחמה. מה בדיוק קורה שם? ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלה עולה על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מעליו וישובו לארץ. מה בדיוק הסיפור פה? אז חז"ל, מכמה מקומות, גם מסכת תענית וגם מסכת סנהדרין, תחילת מסכת תענית וגם מסכת סנהדרין, אומרים שהסיפור פה הוא שמלך מואב מעלה את הבן שלו על החומה למלחמה. ככה גם אומר פה רשי, ההסבר שלו. מלך מואב מעלה את בנו לעולה על החומה, כדי, כן, איזה מסירות נפש כזאת, כן, וזה מעלה קצף על ישראל. איך זה מעלה קצף על ישראל?
מה שמעלה זה, מכיר אותה כאילו?
מה? מכיר אותה.
אז איך הוא מלך תכתב?
כנגד?
כנגד,
כדי לצחק אותה. זהו, חזר אומרים. אשר לא עלתה ליבי, נכון? אשר לא רציתי ולא עלתה ליבי, אומרים חזר, זה לא כדי לצחק, זה מישה מלך מואב, שהקריב את בנו על החומה. זה חזר, לכאורה כנגד כדי לצחק, כדי לצחק, לא הקריבו את יצחק. פה הוא כן הקריב. רשי בעל הגמרא בסנהדרין אומר שהנקודה פה היא שזה מזכיר שעם ישראל בעצמו באותה תקופה היה מעלה קורבנות אדם. כן? הקרבת קורבנות אדם, אדם לאיזה עבודה זרה מקריבים אותה?
מולך.
מולך, שהוא אלוהי?
לא.
מי, מולך, איזה אלוהים של? העמים פה מסביב. מי האלוהים של מואב?
כמוש.
ושל עמון? לא מכירים?
לא בקיאים באלוהים של
הנכון. אה, זה כתוב בשער, זה הגיע הזמן.
של האמורים?
לא צריך ללמוד את זה. לא, של ההמונים.
לא.
של ההמונים נקרא מולך. מלקום. מוזכר ככה, הוא מוזכר אצל דוד. מלקום. כן, אז הוא מולך. המון ומואב, כן, זה זוג עמים שהולך ביחד. התופעה הזאת של הקריב בן בכור, אצל המון ומואב, זה חלק מעבודת השם. זה א' ב', כן? זה ככה עובדים אותו. כן? ולכן זה מאוד הגיוני ההסבר הזה של חז"ל. מה? מחלוקת בין הראשונים. מה הפשט? ודאי שהפשט הוא ש... הורגים אותו. כן. שהורגים אותו. נכון. מעביר... זה, יכול להיות שזה התחיל מזה שהיו הורגים אותו, ובסופו של דבר הופך כאילו לאיזה טקר שלא היו הורגים, כאילו לאט לאט התעדם. אנחנו לא בדרך חוקרים, הרב יצחק לוי פעם כתב על זה איזה מאמר. מה בדיוק היה שם, דיבר איתם על זה, על היחס בין עקדת יצחק על ההר ולעבודת המולך בתחתית ההר. שתי תמרות היו בגי בן הינום, כן, שהיו מעבירים ביניהם לאש. בכל אופן, אז זה היה עבודת המולך, ולכן זה די הגיוני. כלומר, מלך מואב פה הוא לא מנותק כאילו מ... זה, והסבר הזה של חז"ל הוא סבר מאוד אפשרי. וזה ויהי כסף גדול על ישראל, אז זה אומר שיש פה איזה משהו אלוקי שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל.
אפשר להגיד שמלך מואב הקריב את הבן של מלך אדום?
זהו, אז זה הפירוש השני, עוד מעט נגיע אליו. לפני שנגיע אליו רק נציין שיהודה ליצור במאמר ההוא שדיברנו עליו, אז הוא מציע שויהי כסף גדול על ישראל. מה זה בדיוק ויהי כסף? אז הוא אומר שהמילה כסף פירושה בתורה, חוץ מכעס, יש לה עוד פירוש, וזה מגפה. מגפה. הוא מביא את הפסוק במדבר י"ז. כתוב ככה. ויאמר משה אל אהרן, קח את המחתה ותן עליה אש, מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה, וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני אדוני, החל הנגף. אז הוא מסביר שקצף זה מגפה. הוא אומר, כן, בצורה טבעית, הרבה פעמים צבאות שעושים מצור אחד על השני, מה קורה? תנאי סניטריה גרועים, תוסיפו לזה שכבר הפילו את כל העצים, סתמו את כל המעיינות.
אנשים מתים.
כן, אנשים מתחילים למות.
לא, יש גופות.
יש גופות, בדיוק, תוסיף כל הדברים האלה. אז יש תנאי סניטריה גרועים בחוץ ובפנים, בתוך העיר גם ובחוץ. גם בעיר
בפנים ובחוץ.
מה?
ישראל היו בחוץ.
כן, עדיין, גם כן, אם אין עצים, זה אולי העניין של בל תשחית, אבל אם אין עצים ואין מים טריים ואין איזה, גם בחוץ יש לפעמים מגפות, מסנחריב, כן? אז מלאך השם עשה את זה, אבל איך זה קרה בפועל? יכול להיות שקרה על ידי איזה מגפה, נכון? שהשתוללה שם, כן? זה דבר שם? טוב, מאות אלפי אנשים מסביב אותו מקום, כולם עושים את הצרכים שלהם, יש אנשים גופות, אנשים מתים, מסתובבים, חיידקים וזה, זה דברים שעוברים גם באוויר, כן? אז יכול להיות שזה ככה, הוא מציע שזה מה שקרה פה, עכשיו הוא אומר, אז מה קורה? הוא מעלה את, זה, את בנו על החומה, אומר יהודה אליצור, וזה נותן איזשהו מורל, חיזוק מורלי למואבים, ואז הם מתגברים קצת במלחמה, המלחמה קצת מתמשכת, מתחילה מגפה במחנה ישראל, ויעלו מעליו, ויפסו מעליו וישובו לארץ. כן, אז זה ההצעה של אליצור.
מה זה הרב? שכתוב ויקב את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו. ימלוך זה
ימלוך תחתיו.
באמת ימלוך, אבל הוא מת.
לא, לא, אשר נגן, יורש העצר. זה החוכמה, כמו לא לקחת סתם את הבן הקטן, כן? המדרש ביחזקאל אומר. חוכמה, קח את הבן הקטן, ההוא שלא עושה כלום. מקריב למולך, הופכים את הבכור. זה באמת הדבר. אצל אברהם אבינו, כן, לקחת את הבן העיקרי, זה שממשיך אותך. זה בדיוק הנקודה. אשר ימלוך תחתיו זה שאמור למלוך תחתיו. כן. אז זה פירוש אחד. כל המפרשים פה, חוץ מרשי, הולכים בכיוון אחר לגמרי. הרד"ק ראש וראשון להם, אבל בעקבותיו הרלב"ד והמלבי"ם, כולם, המצודות, כולם הולכים פה בכיוון אחר לגמרי. הם הולכים על פי הפסוק בעמוס. הפסוק בעמוס אומר, תחילת ספר עמוס, תחילת ספר עמוס יש רצף של כה אמר השם על שלושה פשעי ועל ארבעה, נכון? על שלושה ועל ארבעה. וכל מיני דברים שעמים אחרים עשו לעם ישראל. על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה להשיבנו, על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד וכן הלאה. ואחר כך על עזה ועל צור ואדום וכל מיני דברים שעשו לעם ישראל. ובפסוק, בפרק ב', בתחילת פרק ב', כתוב ככה: כה אמר אדוני על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה להשיבנו, על שורפו עצמות מלך אדום לסיד, ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות. זוכרים שאמרנו על הקריות? הוא מת בשעון מואב ותרועה בכל שופר, והכרתי שופט מקרואה וכל שריה אהרוג אמו, אמר אדוני. אז מה הדבר החמור שעשתה מואב? על שורפו עצמות מלך אדום לסיד. אומר פה הרד"ק, מאוד מוזר. הרי אם מלך מואב שרף את עצמות מלך אדום לסיד, מה זה קשור אלינו? מה, איך זה קשור לעם ישראל? בסדר, שרף, שמשיכו לשרוף אחד את השני. כן, כמו אצלנו, אנחנו בסוריה, נכון? אנחנו מאחלים בהצלחה לשני הצדדים. ג'אבא תלמוס, הרגו אחד את השני. מה רע בזה לעם ישראל? הרי כל אלה שהוזכרו קודם, זה דברים שהם עשו לעם ישראל. על בקעם הרות הגלעד, על רודפו בחרב אחיו, על הסגירם גלות שלמה לאדום. כל מיני דברים שעשו לעם ישראל. מה זה קשור? אומר הרד"ק, כן, זה קשור. על שרפו עצמו מלך אדום לסיד, זה הסיפור שלנו. מה זה הסיפור שלנו? צריך לקרוא את זה ככה: וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו 700 איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכול. כלומר, מלך מואב מחליט שהחוליה החלשה שאותה הוא צריך לחסל ובה הוא צריך לפגוע זה מלך אדום. הוא המאפשר פה את המלחמה, דרכו דרך אדום הגיעו בעצם להילחם. ויקח את בנו הבכור, לוקח את בנו הבכור של מלך אדום, אשר ימלוך תחתיו, יורש העצר, ויעלה עולה על החומה. וזהו בדיוק שורפו, שהוא שורף אותו לסיד. מה זה לשרוף לסיד? כן, ראיתם פעם כבשן סיד? היו מבעירים את זה בחום אדיר של מעל 1,000 מעלות, כדי להפוך את האבנים, אבני הגיר, היו הופכים אותם לסיד. ממש, תבערה ענקית. זה מה שקיים, הוא רוצה, זה ויעלה הוא עולה. כלומר, הוא שרף את הגופה שלו גם, הוא שחט אותו על החומה, אחר כך גם שרף את הגופה, לא שלא יש, לאפר ממש, שלא יישאר ממנו כלום. וזה בדיוק, ויהי קצף גדול על ישראל, זה לא איזה משהו אלוקי שקרה, שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, כמו שאמרו חז"ל, אומר הרד"ק, וזה לא איזושהי מגפה שפרצה, כמו שאמר אליצור, אלא זה קצף גדול על ישראל, זה קצף גדול שאדום כועס על ישראל. האדומים כועסים על עם ישראל שהם לא עזרו להם להציל את ה... איך הגיע יורש העצר של אדום לידי מלך מואב? אז הרד"ק מביא שתי אפשרויות. אחד שמו, אחד בשם אח שלו, לא משנה, מביא כרגע שתי, מביא שתי אפשרויות.
למה לכאורה לא נלחמים בישראל, עושים לא
נלחמים
בישראל,
למה
בעצם?
מי? האדומים?
האדומים.
אז הרד"ק, המלבים, כותב שכן, אבל עוד מעט נראה, הוא מראה את בהמשך. אז יפה, הערה יפה. עוד מעט נראה את זה, אבל הרד"ק מביא דבר ראשון שתי אפשרויות. דבר ראשון הוא מביא מושג שנקרא בין תערובות. מכירים את המושג, נכון? ראינו אותו אצל אחאב. בתקופה הקדומה, כשמלך היה רוצה לוודא שהממלכה לידו לא תתקוף אותו, פתאום הוא היה לוקח בן ערובה. את הבן של המלך, היה לוקח בן ערובה והוא היה גדל אצלו בארמון. רואים דבר כזה אצל אחאב, רואים דבר כזה בעוד מקומות, ואומרים אולי היה בן של מלך אדום, היה בן ערובה אצל מלך מואב, וכשמלך מואב ראה שקלטה אליו הרעה והוא לא מצליח, אז הוא השתמש בבן הערובה שלו, הוא הרג אותו. כן, זה אפשרות אחת, ואולי זה גם מסביר למה מלך אדום מצטרף למלחמה. מלך אדום מצטרף למלחמה כדי להציל את הבן שלו. עכשיו עוד יותר מובן למה היה קצף גדול, כן, כי הוא לא הצליח להשיג את מטרתו בסופו של דבר. ישראל לא עזרו לו. מה? לא, המלך אדום שיתף פעולה עם ישראל במטרה להציל את הבן שלו.
כשזה
לא הצליח,
מה הוא
כועס על ישראל? כי הוא בעצם נתן קהילות הזה. בסופו של דבר, זה לא עזר לו. בסופו של דבר, הוא באותו רגע איבד את האינטרס שלו במלחמה.
זהו,
התפקה החבילה.
זה לא סיבה לכעוס, מישהו הרג לי את הבן.
לא, זה לא סיבה לכעוס על בגלל של מואב.
אז ההסבר השני, שנייה, השאלה היא טובה. ההסבר השני שמביא הרד"ק הוא עוזר עוד יותר טוב. אומר, גם הרד"ק וגם המנבים הולכים בו בכיוון אחר. אומרים הרד"ק והמנבים שצריך לקרוא את זה ככה. והיה מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה. הוא מבין שהוא לא יחזיק מעמד במצור ארוך. ואז הוא עושה פריצה, כמו שאמרנו מקודם, ויקח אותו 700 אלף איש שולף חרב. להבקיע מלך אדום ולא יכולו, אבל מה אם כן הצליחו? הצליחו לשבות את הבן של מלך אדום. זה מה שהוא אומר. כן, ככה גם המנבים הולך בכיוון הזה וגם הרד"ק, ואז זה מובן. הוא לקח, הוא ניסה להבקיע מלך אדום, לא הצליח, אבל את מה הוא כן הצליח? ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו. תפס את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, את בנו הבכור של מלך אדום. מה הוא עושה איתו? ואלה הוא הלך חומה, ויהי קצף גדול על ישראל. מלך אדום כועס מאוד על ישראל שלא עזרו לו להגן, כן? נותנים לו להילחם לבד מול מלך מואב. הוא מאשים בזה את ישראל, ויסעו מעליו וישובו לארץ. כלומר, בסופו של דבר, שתי נקודות שצריך לשים לב אליהן פה. דבר ראשון זה היה נתקר לפני שני נקודות, זה ההסבר של רוב הפרשנים פה, שזה ויקח את בנו הבכור, וזה מסתדר נהדר עם מה שאומר שם עמוס, כן, על שורפו עצמות מלך אדום נשיא. זה דבר שהוא עושה כנגד עם ישראל, כן, שהוא שורף את עצמות מלך אדום נשיא. לפי זה, אז כמה דברים מעניינים. דבר ראשון שמעניין זה הנבואה של מואב. הנבואה של מואב הייתה, הם ראו מים באים מארץ אדום, והם פרשו את זה כמה? כאיזשהו סימן שלילי שיגיע לאויבים, לישראל, נגד ישראל, נגד יהודה. האם יש זה? כנראה שהם צדקו בפרשנות שלהם. הם רק טעו במה? באיך זה יקרה בדיוק. הנה באמת. באמת, המים האדומים האלה, אז כן, הנבואה של מואב היא באיזשהו מקום היא כן נכונה. היא באמת קורה משהו, קורה איזה משהו מהאדומים שמפרק את החבילה, כן, המים האדומים, שאולי רומזים לאדום, מפרקים את החבילה, הם לא פרשו נכון את הסימן, אבל באמת, בסופו של דבר, אולי הסימן היה נכון, כן, שאם הם יצליחו לפגוע בחוליה האדומית, אז זה נקודה מעניינת, נקודה ראשונה, המשחק הזה עם אדום ודם הוא כן, משחק ישן, זה אחד. הנקודה השנייה היא שבעצם המטרה הושגה, מצד אחד מואב הוקע קשה מאוד, כן? נשארה, בעצם הרסו את כל הממלכה המואבית חוץ מאת עיר הבירה, מאוד מזכיר לנו, כן, להבדיל את סנחריב ירושלים. מצד שני, הממלכה לא הוקטה, כן, הוא לא נכנע, והוא לא חזר להיות תחת מלך ישראל. כך שבעצם, מצד אחד, כבוד השם שנרמס, שאותו רצה יהושפט להחזיר, כן, כנקמה על מה שעשה מלך מואב בערי ישראל, כבוד השם חזר. מצד שני, כן, מלך ישראל לא השיג את מבוקשו. כן, ובעצם ההידרדרות של בית אחאב הולכת ונמשכת. מה ששאלת, מה שאמרת על אדום, אז המלבים כותב, אנחנו נראה בהמשך, בפרק ח', אז כתוב, ובשנת 5 ליהורם בן אחאב מלך ישראל, פרק, כן, יהושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. בן 32 שנה במוקו, לא משנה. כלומר, עולה מלך חדש שקוראים לו יהורם בן יהושפט. וזה בשנת 5, וכתוב בימיו פשע אדום מתחת יהודה והמליכו עליהם מלך. אז המלבים אומר שמאיפה התחילה הפשיעה של אדום מתחת יד יהודה, והתחיל אצלנו. עכשיו כעבור 5 שנים זה יוצא לפועל לגמרי, אבל ההתרופפות של השליטה של כן של של יהודה באדום מתחילה עכשיו. כן, אולי ויעלו מעליו גם אדום השמאי, כן, שעלו מעל על מלך אדום, ייסו מעליו, ישוב אולי. כל פנים, הסיפור הזה, אם כן, אז הוא סיפור שהוא סוגר שני מעגלים. מצד אחד הוא סוגר את מעגל, את מעגל מות אחאב ומרד מואב, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הולך עם הכיוון עדיין של למוטט את בית אחאב, אפילו בתקופת יהורם, כן, אנחנו, אמנם הוא לא... הוא לא כמו ההורים שלו מבחינת רשעה, אבל הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו מהסיפור הזה. מצד עליית אלישע, אנחנו רואים פה מגמה, את המגמה של אלישע. אלישע הוא נביא מסוג אחר. מצד אחד הוא ממשיך את מה שעשה אליהו, מצד שני הוא עושה את זה בדרכו. כן, הוא עושה את זה בדרכו, ופה זה מתבטא בזה שהוא יוצא למלחמה. עצם היציאה למלחמה של נביא, שהיא לא מובנת מאליה, כן, אז היא, והעזרה וכו', שזה ממש מה שאליהו לא עשה, ואולי הכי מולד כאן זה הנס הורדת הגשם, כן? הנס שאלישע עושה אותו בחינם, בלי שום טקס ודבר כזה, והכל שותפות במלחמה, ואצל אליהו זה היה שימוש כדי להחזיר את העם בתשובה. נראה שאצל אלישע אין דברים כאלה. אלישע הוא ממש מחלק ניסים, כן? יוצא לו מהאצבעות פשוט ניסים, אבל הוא לא משתמש בהם כדי להחזיר את העם בתשובה. אליהו כשעשה את זה, אז היה ניסים גלויים לעיני כל להחזיר את העם בתשובה. אצל אלישע זה ממש לא ככה. אז הוא אמנם יצק מים על ידי אליהו, אבל את הניסים שלו הוא עושה בצורה אחרת לגמרי, כאן ממש מתוך שותפות במלחמה, אחרת לגמרי. יש לנו זמן לעוד פרשייה? אז נתחיל לפה. ואישה אחת מנשי בני, אני נעיין פחות את השאלות. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע למור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, ונושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית, ותאמר אין לשפחתך חול בבית, כי אם אסוך שמן. ויאמר לכי, שאלי לך כלים מן החוץ מעט כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעיטי. ובאת וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תשיאי. תלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. היי, כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ותבוא ותגד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי מכרי את השמן, ושמי את נשייך, ואת ובנייך תחיו, תחיי בנותיו. זה הסיפור, אז הנה ממש סיפור ראשון, ממש סיפור נס פרטי של אלישע. על כן, על פניו אני לא כלום מבין מה צריך לספר לנו אותו בכלל, כאילו. בסדר, זה מי שהייתה צריכה עזרה, אז הוא פתר לה את הבעיה בנס, זה ממש זה שאלה לא ברור. אם היה אליהו, איך הוא היה פותר את זה? איך אליהו היה פותר בעיה כזאת? אליהו לא היו פונים עם שאלות כאלה, כן? זה ברור. ובמקרה, אליהו היה תופס את הנושה, שורף אותו, לא יודע, עושה איתה, מוריד הלבש מהשמיים, משהו נגד הנושים. אלישע, הפתרון של אלישע לא פותר את הבעיה. לא פותר את הבעיה, כי זה, יש בעיה שאנשים לוקחים, כובשים לעבדים, אנשים אחרים על כסף, הבעיה לא תיפטר ככה. הבעיה הזאת מוכרת לנו בהמשך ספר מלאכים ב', עמוס מזכיר אותה כמה פעמים, נכון? הנחרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. אנחנו נראה שמי שפותר אולי את הבעיה הזאת בכלל בסוף יהיה בכלל אחרי שיבת ציון, נחמיה ועזרה יצאו להילחם נגד דברים כאלה, על אנשים שכובשים לעבדים את אחיהם, כן? אלישע ממש לא פותר את הבעיה. אלישע, אם כן, אם אני רוצה להשתמש בביטוי שהוא לדעתי הוא פוטרטי משמע, אז אלישע הוא מכבה שריפות. כן? הוא פותר את הבעיה המקומית וגם מכבה שריפות, כי אליהו לא היה שורף, לא היה עושה את זה ככה, אז הוא מכבה שריפה. כן, זה אלישע. אז זה אחד. מה שיש כאן לעיין בפרשייה הזאת, יש פה הרבה לעיין בפרטים של זה, כי באמת זה הפרשייה הזאת גם ברמב"ם, גם ברלב"ג, וזה לקחו אותה, ובכלל לקחו אותה כאיך עושים ניסים, כן? הגדרות של נס, ומה בדיוק עושים, ויש פה הרבה מה לעיין, וגם להסביר מה לענייננו. חז"ל אגב מזהים את הבן אדם. מי הוא האדם?
עובדיה.
עובדיה, חז"ל מזהים אותו, זה רמוז גם הפסוקים, בפשטות, כן? אלישע אחד מנשי בני הנביאים, צעקה אל אלישע, עבדך אישי מת. כן, אז אם זה עובדיה באמת, אז היא לא סתם צועקת, באמת אולי יש לה קייס רציני. כן, חז"ל אומרים, יותר מזה שזה היה עובדיה, חז"ל מסבירים שזה היה עובדיה.
צריך
משחיל
את הנביא, כי זה קצת
עובדיה. לא, אז חז"ל מסבירים שעובדיה הרי קלקל 100 נביאים לחם ומים במערה. שהבן ישכח שהשנים היו שנות בצורת.
ולווה בריבית, לא?
ולווה בריבית, כן. פעם ראיתי מאמר של שלום רוזנברג, אז הוא כתב שמסירות נפש, אז פעם שהוא כתב שם על הרב של וינה, הוא כתב שבתקופת הצרות לפני השואה הוא היה לקמחא דפסחא, הוא היה לווה בריבית. אז רצו לפטר את הרב. איך הרב לווה בריבית כדי לחלק כסף לעניים ולתת קמחא דפסחא? אז הרב אמר, זה מסירות נפש. סירות נפץ, השאלה מוכן לתת גם את הנשמה שלו בשביל העניים שלי, של עם ישראל. עובדיה היה מוכן ללוות בריבית כדי להציל את ה... כן, התוספות שואל את זה.
זה הוא היה צריך
לתת את הכסף. כן. בשביל בנו. כן, כן, כן. אז התוספות שואל איך עובדיה לווה בריבית. הוא אומר, כן, מפיקוח נפש. אז הוא מוכן, את הנשמה שלו היה מוכן למסור בשביל נפש של אנשים אחרים. בכל אופן, זה גם נרמז פה הפסוקים, אחר כך נראה את זה אולי. אבל יושב על לקחת שני ילדי לא לעבדים. עכשיו, למה היא צועקת, כן? אגב, חז"ל אומרים שהנושה, מי זה הנושה?
יורם.
יורם. ועכשיו אנחנו מבינים, לאור הסיפור של חז"ל, אז הסיפור הוא אחר לגמרי. אז יש פה עימות בין הנביא למלך. אמנם יורם לא היה אז מלך, ואולי גם לא היה אפילו מועמד להיות מלך, כי הוא הרי היה רק הבן השני של אחיו. אתם זוכרים, אחיו הגדול עוד, כן, עוד היה קודם לו ומתח ובאמת מהר, ולכן הוא נהיה מלך. אבל עדיין, כרגע זה נהפך לאימות בין הנביא למלך.
הפרק הזה קרה לפני המלחמה?
לא, לא. למה?
כי יורם כן הוא מלך. בפרק ג'
כן, כן, הוא עוד לא ירד ממלכותו. יורם המלך פרק ג' גם בפרק ד'.
כן, אז איך אמרנו שהנושה זה יורם והוא לא מלך?
לא, כשהוא הלווה, הוא עוד לא היה מלך. אז הוא היה רק הבן של אחיו. הבן השני של אחיו, אפילו לא היה מועמד למלך כשהוא הלווה את זה. עכשיו הוא המלך. לפי הסיפור הזה של חז"ל, לפי מה שחז"ל אומרים, אז יש פה עימות בין הנביא למלך. עימות, כן, כמעט זה. היא לא סתם צועקת אל... זה גם מסביר למה היא צועקת דווקא אל אלישע ולא צועקת אל המלך. כן? אומרת, עובדך אישי מת ואתה ידע, כן, יש פה סיפור מאוד מורכב. הוא עזר לכם, נגד וכו'. ועכשיו, כן, עכשיו איפה אתם, זה כמו, יש פה ממש, לא רוצה להגיד חוב, אבל יש פה איזו סגירת חשבון ארוכה שיש, שהנביאים צריכים, נביאי השם צריכים לעזור לה עכשיו. מה אעשה לך? ואז היא אומרת, כן, יש פה שאלה כפולה של אלישע, צריך להבין למה הוא שואל שתי שאלות. מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית, ותאמר אין לשפחתך חול בבית כי אם אסוך שמן. אז הם מסבירים, מה זה זה, מה, צריך להבין למה, מה הנקודה פה ולמה זה חשוב מה יש לה בבית. ויאמר לכי שאלי לך כלים מן החוץ וכלים ריקים אל תמעיטי, ובאת וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך ויצקת על כל הכלים האלה ועמלת השיאי. פה צריך להבין את כל הריבוי פרטים הזה, למה צריך לשאול כלים ולמה צריך לסגור את הדלת, כן, ומה התפקיד של הבנים, למה הבנים צריכים להיות בפנים. ויצקת על כל הכלים האלה, ומה זה? ועמלה את השיא?
זה היה למשלה
שזה
זה, אלא שזה שערי
לי הזה. כן, זה חשוב להבין, אבל מה גומר את זה?
כן, שהשפע לא
מגיע. שמה?
כמו מהם כזה, שהמעיין עושה את
זה במקום. זה רשי אומר, את המילה מעיין רשי פה. מה? כן, רשי אומר את זה. רשי פה אומר, שמהרגע שהיא מתחילה לשפוך, עכשיו מתחיל הנס. ולכן מה? כן, צריך להכניס את הכלים מתחת למעיין. מהר, ככה רש"י אומר, כן, שזה, ולכן אי אפשר להזיז, זה היא לא יכולה להזיז. כן, מאותו רגע, והיא לא יכולה גם להרים. אם היא מרימה...
זה יפסק כאלה.
כן.
זה נראה כאילו אלישע אומר לה שהיא והבנים שלו בחדר, הוא אישור יהיה בחוץ.
שמי יהיה בחוץ?
אלישע.
אלישע לא היה בחדר באמת.
כן,
אבל
זה לא פתאום מוזר.
לא, היא בכלל, אלישע בכלל לא נמצא במקום אחר. לא אליו. לא, אלישע לא נמצא שם. רק אומר לה מה לעשות, תכף נראה שהיא בסוף אחר כך היא באה אליו שוב. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובת בניה, עד כאן היא עשתה בסדר? שכחה משהו, מה היא שכחה?
לקחת כלים,
כן. אז אפשר, יש רדבן כמו שהיא כן לקחה כלים, אבל לא כתוב. ותלך מאיתו, הוא אמר לכי, לכי, אל תמאיתי, ובת וסגרת את הדלת, כן? ויצקת. והיא ותלך ותסגור, והיא מוצקת. אז ממש חסר, כן? שחסר השאלי כלים, נעלם השאלי כלים. לא כתוב ותשאל. הם מגישים אליה והיא מוצקת, אז הנה אנחנו רוצים את התפקיד של הבנים שלה, ועדיין צריך להבין, גם אם אי אפשר, אז למה היא לא מעבירה את הקנקן, את האסוך מעל כולם, כן, מעל כל הכלים. והיא קימלו את הכלים, ותאמר לבנה, הגישה אליי עוד כלי, ויאמר אליה אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ותבוא ותגיד לאיש האלוהים, מה היא אמרה לו? שהפסיק השמן. מה?
שהפסיק השמן.
מה החידוש?
מה לעשות עם זה?
מה לעשות? בוא נסתכל על השמן. מה לעשות עם זה? מה אפשר לעשות? מה זה מה לעשות עם זה? מה היא צריכה להגיד לו?
שהפסיק את
השמן. השמן כבר הפסיק.
ויעמוד השמן.
מה היא צריכה להגיד לו?
מה
יש פה להם? מה היא אמרה? לשתות את זה? מה?
נו, זו השאלה.
בוא נחשוב אליה, מה היא תעשה?
הוא
רק
הביא לה עד כאן,
הוא
אמר לה, צריכה למלא
אותי, אתה אומר לי ראש קטן, כאילו. היא לא מבינה, באמת היא טיפשה, אישה באמת. בני מבינים, הם חברים גדולים, אבל נשים, מאז ומתמיד נשארו נשים. אתה נסביר להם עד הסוף, כאילו. נכון? מה שאתה אומר, כאילו.
לא, אמרת, יש לך פתאום איזה אלף בקבוקים בבית.
נכון, מה אמרת? בוא נחשוב, מה אפשר לעשות עם זה? המגדל, לא? לשחק עם זה הילדים, גם לא עובד. אה, למכור. אופס, וואי, איזה גאון הנביא הזה, כן? ותגיד לאיש האלוהים, ואומר, לכי מיכי את השמן ושלמי, תשב עד בנה איך תקרן אותה.
כי אם היא תצא, יכול להיות...
בשביל זה צריך נביא,
אולי חשבה, אם היא תצא, אולי אנושה יבוא לקחת את ילדיה.
היא מפחדת
אולי לצאת מהבית.
לא, היא יוצאת מהבית. היא יוצאת, ותבוא, ותגד איש האלוקים.
לא, היא חשבה בגלל שזה נס.
שמה?
חשבה
בגלל
שזה נס,
חשבה
שזה קדוש.
אה, יפה. אפשר למעול בזה. זה שמן, שמן של גרש, אי אפשר. זה לא מפרשים פה אומרים ככה, שמן. חשבה שהיא חשבה שהשמן הוא קדוש, וזה, אז מה הוא מחדש לה? שהוא לא קדוש. מה החידוש של אלישע?
שיכולה למכור אותו
בזה, לא? לא, זה... אוקיי, שהוא לא... זה באמת... יכול להיות שלכן היא שואלת.
קדוש, אבל שזה יוצא בזה שימוש...
בכלל
ישראלי, אבל... אם זה... אם
אמרנו
שזה... יש כאן
מייצג... סגירת חשבון, אז הבנתי. אז עכשיו תגיד עוד יותר, אז מה החידוש של אלישע?
זה קודש עדיין, רק נביא יכול להגיד.
לא, לא, תקראו את המשפט של אלישע.
שזה קודש ויכולה עדיין להשתמש בו לדברים, כאילו לשלם את החוב.
לא, זה היה ברור מאליו.
לא, גם...
זה אולי אנחנו מצפים ממנו להגיד.
גם
לנות.
את מה?
לנות.
זה מה, זה החידוש. החידוש הוא ואת ובנייך תחיו בנותיו, תחיו בנותיו. זה חידוש עצום. כלומר, זה שאת... מה היא ביקשה?
למכור.
היא ביקשה ש... כן, שהנושה בא לקחת את שני בני לעבדים. רגישת, כן, הנה, שמן, אמר שמן, חשב שהשמן קדוש, אני חושב לך, תכף להשתמש בו למכור. אבל החידוש הזה, שאת ובנייך תלכי בנותר, זה מה שהיא לא ביקשה. זה לא מובן מאליו, זה לא חוב שקיים כלפיה. כן, פה, את זה אלישע לא היה צריך לתת לה. כן, וזה באמת, זה הנקודה. טוב, נמשיך בזה עוד קצת בפעם הבאה ונמשיך על הגב. אבל אין לספק פה שיש פה נס פרטי. שחזל מסתכלים על כנס כללי, אבל הסיפור של התנ״ך, לכאורה, בכוונה מעלימים ממנו שזה היה עובדיה, למרות שרומזים לזה, אבל מעלימים את זה כי...
חזל גם מסתכלים על הקטע הזה שרק מתי שיש לך כלי, אז אתה יכול למלא
אותי, מראה שנגמר... זה פשוט, אנחנו נראה את זה פעם, כמובן בא נדבר קצת על זה, כן, שבאמת, כן, שצריך פה כלי, אין ספק, כאילו, צריך לעשות משהו. הוא נותן, הוא יכול לעשות שיהיה שמן, אבל זה לא עוזר אם את לא לקחת כלים.
הרב,
מאיפה היו לה
את כל הכלים? אפשר להגיד שהיא הלכה לקחת באמת?
לא, אפשר, הרלב"ג אומר את זה. כמדומני, הרלב"ג אומר שהיא לקחה. לא כתוב שהיא לקחה ולקחה.
אפשר להגיד שגם היו לה הרבה בבית.
אבל החיסוק הזה, שהיא אומרת, הגישה עוד כלי ויאמר אין עוד כלי, זה משאיר אותנו עם תחושת חמיצות בפה.
שהיא לא עשתה את מה שהיא...
שהיא לא עשתה, נכון? שאין... שהיה אמור להיות, אבל אין. למה אין?
בשביל למכור.
זה לא ביקש. כן, אם היית מבקשת, לא היית נתקעת. זה משמע כך. טוב.
כל היום, כל היום.